לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הצוערים לשלטון המקומי. שמי לי קורין, וביחד איתי נמצאת הגר אסור מרציאנו.
היי, אהלן.
נוסף עוד של משפחה. אז כאן כמדי פרק אנחנו מזמינות ומזמינים אתכן ואתכן לצלול לעומק אל תוך סוגיות חברתיות שמעסיקות את כלל המגזר הציבורי ומשרתי הציבור. היום אנחנו שמחות מאוד לשבת כאן, לדבר עם טל אוחנה, ראשת העיר, שתפסה את הבמה במנהיגותה בזמן משבר הקורונה. אז טל, קודם כל תודה רבה שאת איתנו ושמחים.
שמחה להיות פה, לכבוד לי.
אז אנחנו ככה נתחיל באיזשהו משחק מילים להתחממות קלה. אנחנו נזרוק מילה והאסוציאציה הראשונה שעולה לך. אז מוזיקה.
ריטה, זמרת הילדות, אבל הכי מתגעגעת לחנן בן ארי.
ממש. אוכל?
אמא.
רשות מקומית.
באמת הפלטפורמה המשפיעה ביותר על שינויים חברתיים כלכליים.
איזה פסקה.
אנחנו עוד נדבר על זה. ירוחם?
בית.
קורונה.
שרק תעבור. אז לו כוחותינו.
ממש. שלטון מרכזי.
המילה הראשונה שעולה לי זה צעירים אידיאליסטים שמשנים את המדינה ונמצאים כמעט בכל עמדת השפעה אפשרית. גם באוצר, מאוהבת בהם נואשות, וגם במשרדי הממשלה האחרים.
וגם ברשויות.
נכון, אבל כשיש ממשל מרכזי אני ממושמעת.
נכון. אבל ככה הרמת, אז הוספתי. אז באמת, טל, אז ככה, תוך אותם צעירים משפיעים שעלו לך, אז תספרי לנו גם קצת עלייך. מתי הבן שיש לך את החיידק הזה, החיידק הציבורי? מאיפה זה בא?
אז האמת, העברתי בכל הצמתים הרלוונטיים. הייתי במועצת תלמידים ומועצת נוער ואגודת סטודנטים. ובאמת, באמת אהבתי לעשות, להוביל. אבל זו לא הייתה תמונת העתיד שלי. זה לא היה החלום שלי. וביום שמיכאל ביטון, המאמן, קודמי בתפקיד, מציע לי להיות מספר 2 שלו, אני בעצם די מופתעת, לא מבינה, הייתי רק בת 26. בדם יזע בעיקר הדמעות, למדתי שפה חדשה, שפה פוליטית, שעד היום אני מתקשה בהטמעתה. אבל הבנתי בחושיי המחודדים, שלא משנה מה עשיתי עד אז, ועשיתי די הרבה, בצדה החברתי, בעיקר במגזר השלישי, הפעולה עם הכי הרבה ערך, עם הכי הרבה משמעות, עם באמת יכולת לברוא עולמות ולשנות מציאות, קורית דרך הדמוקרטיה של נבחרי הציבור, ואם כבר להיות נבחר ציבור, אז ברשות מקומית.
כשאת מסתכלת על המערכת השלטונית הזאת, שנקראת רשות מקומית, איך את מסתכלת עליה באמת מהרמה המגדרית, רגע? כי אנחנו מסתכלים על השדה החברתי שהרשות המקומית הזאת מנהלת. איך אנחנו שולטים על המרחב הציבורי כדי שיהיה שוויוני יותר ברמה המגדרית? איפה זה פוגש אותך גם?
האמת שאני רואה את הדור הצעיר אצלי בעיר, שפתאום אומר ולא אמר קודם, אני אומר את זה בלשון הקבע, אומרות ולא אמרו קודם, שהן רוצות להיות ראשות עיר. והנה, מה שלא חשבתי קודם, איך מציאות יכולה להשפיע על חלומות. רוב הנשים שנמצאות במערכת, ואני מיניתי אותן, הן בתפקידי השפעה מאוד מאוד בכירים. ואני באמת ככה גאה לומר שיש רוב נשי מוחלט, ואני עושה את זה לא כי אני פמיניסטית, אני באמת מעריכה את היכולות של נשים, להוביל תהליכי עומק ושינוי, ולכן אני מוכרת בהן. ובאמת הרבה יותר קל לי לעבוד עם קצב ואנרגיה ויכולת שליטה בפרטים ומקצועיות ועומק, וגם יכולת לחלום ולחדש.
התגנבה ככה שמועה לאוזננו שיש איזושהי קבוצת וואטסאפ של של כל ראשות הערים במדינה, אז את יכולה לתת לנו כזה שנייה אולי...
כן.
כאילו, תספרי לנו
ספוילרים, מה קורה שם?
מה קורה בקבוצה המעניינת הזאת?
אני אבוש ואומר שאני כמעט ולא פעילה בה. זה אולי אומר משהו על העובדה שגם אליזה וגם אני מתעקשות לקרוא לעצמנו ראש ולא ראשת. אבל הן מהממות ותומכות ומפרגנות כל כך, ואני לא כל כך מגיעה למפגשים שקורים שם. אנחנו כבר 15 ראשות ערים, היינו עד כה 14, נוספה אחת בתל מונד, ואני בטוחה שכשהיינו ב-2018 היינו 5 נשים, אנחנו ב-2020 כבר היינו 15, אנחנו נראה קצב צמיחה וגידול משמעותי, כמו שאנחנו רואים בכנסת ובמקומות אחרים.
שאלה, ממש.
אז ככה נשמח שתספרי לנו, תשתפי אותנו באיזשהו כישלון או משהו שהיה לך כזה אבן דרך עד כה.
אין יום שאני לא חווה כישלונות. אני מלמד את עצמי לקום מהם וללמוד מהם. בהרבה מאוד מובנים, בתחילת הדרך, הייתי מאוד מאוד מנהיגה של משימות ופחות מנהיגה של אנשים. ובשם הצדק הייתי מוכנה לחרב הרבה מאוד דברים בדרך. היום יש בי קצת יותר הבנה ואולי שאר רוח. רגע לנשום ולגייס איתי את האנשים שחשוב שיהיו איתי בתהליך השינוי שברור לי שכרוך באתגרי גדילה והסתגלות. ואני זוכרת רגע אחד שאני נמצאת בשדה התעופה בארץ בבן גוריון, ואני מחכה לעשרות בני נוער ממרוקו שהנחתו, ומקבלת טלפון ממזכיר המועצה שאומר לי, מנהל אגף הרווחה הפיץ עליך מכתב בתפוצת נאטו על זה שהפרת את האתיקה.
למה בעצם?
כי נורא רציתי שילדי המועדוניות הרווחה שלנו לא יהיו בקיץ בתוך המועדוניות, אלא יהיו בתוך הקייטנות עם כל הילדים כולם. ובדרך לשם הייתי צריכה לריב עם משרד החינוך, ולריב עם העובדים הסוציאליים, ולחכות, ולדבר עם ההורים במועדונית, ולחכות בבוקר היום הראשון, ולראות מי הגיע, ולא האמנתי בזה, אמונה שלמה אני עדיין מאמינה. אבל היה לי פחות כוחות להתעסק בלרתום, אלא יותר בלפרוץ ולשבור חומות שכולם האמינו שראוי לפרוץ אותן, אבל לא התאמצו מספיק כדי שזה יקרה. אז זה היה שיעור בראשית דרכי, אבל גם עכשיו יש בי רגעים שאני אומרת לעצמי, אני לא יכולה להיות מנהיגה שרק מתבוננת רחוק. אני צריכה להיות מנהיגה שמתבוננת לאחור ורואה אם הציבור מבין, יודע, מרגיש, וחלק מהסיפור הגדול שאני לבטח רואה לפרטים.
זה באמת ככה ממשיך, אנחנו ממשיכות ב... המשך ישיר באמת לסיפור, לסיפור ירוחם. אז אולי ככה תספרי לנו מה זו ירוחם בשבילך.
ירוחם הפכה אותי לכל מה שאני היום ואולי עוד אהיה. העיירה המופלאה הזאת, יש בה תשוקה ליצירה ובריאה וחדשנות שאין במקומות אחרים. זה משהו שהמדבר מייצר, ובעיקר האנשים המאוד מגוונים, שנולדו, גדלו או הגיעו ברבות השנים. סיפור המשמעות שלי הוא החל מסבתות הרבה, שהייתה לי הזכות לעלות לקברה של אחת מהן לפני כמה ימים באלף אדר, ואני פשוט מרגישה שאני חלק בשרשרת דורות. אם היו שואלים אותן אז, אם הנינה שלכם תהיה ראש העיר, אני לא יודעת מה הם היו עונות, אבל כל ההחלטות שהן קיבלו, והדורות אחריהם, לגבי החינוך של ההורים שלנו, עם גבורת רוח, עם הצילות שאי אפשר לתאר, עם אהבת הארץ והאדם, כל אלו יצרו את מה שאנחנו היום. ואנחנו היום במקום שאנחנו יכולים לבחור בכל דבר שנרצה, איפה ללמוד, איפה לגור, במה לעבוד. היכולת הזו, שהיא לא טריוויאלית, נבעה מנשים פורצות דרך, שלא ידעו קרוא וכתוב, אבל היו נשות חסד ואמת, וקיבלו החלטות אירויות שסללו את העתיד שלנו, שהוא גם העתידה של העיירה, כי כמוני יש עוד רבים.
את יודעת, את קוראת לה עיירה, ואנחנו יודעות שהיא בתנופת גדילה ופיתוח, והיא באמת שמתחולל שם קסם. ואותי מאוד מעניין לשמוע ממך, אנחנו, כאילו אני חושבת רגע על, על האתגר של, של המיתוג שלה, של השמירה על העדינות שלה מצד אחד, ולצד זה גם לרצות מאוד להוביל את החדשנות בתוכה, ולהכניס לתוכה אוכלוסיות חדשות, ולהפרות אותה. איך שומרים על המתח הזה?
איזשהו שינוי תדמיתי גם.
נכון. בדיוק עכשיו מישהי כתבה לי על אחד הפוסטים מהבוקר, מה זה מעניין אותנו הקנאביס, והרחפנים, והננו-לוויינים, והחיסונים? בסופו של דבר, ניסו לפרוץ לנו לבית לפני כמה ימים. זה מה שמעניין אותנו, אנחנו רוצים להחיות בביטחון. וחשבתי על זה. חשבתי על העובדה ש... שהעיירה הזאת משנה את פניה. היא משנה את פניה, כי היא מתגוונת באוכלוסייה שלה, היא מאבדת אחיזה בתעשייה המסורתית, היא מפתחת צדות כלכליים חדשים. ויש אנשים שמסתכלים על המציאות, ומבחינתם יש וקטור אחד מבין שלושה שלמענם אני קמה כל בוקר, ומבחינתם זה איכות חיים. אני רוצה לגור בעיירה שלי בביטחון. מבחינתי יש עוד שניים, אחד מוביליות חברתית והשני זה פיתוח כלכלי, ושלושתם צריכים לגור יחד. ויש משהו מאוד מתסכל כשאתה חווה את הביקורת הזו. אבל אתה גם מתחבר לתחושה הכי פנימית שאומרת, יש שם כאב, ואני צריכה להקשיב לכאב הזה. ואני יכולה לפגוש אותו בתצורות אחרות בעוד כמה ימים. ובסוף, התפקיד של מנהיג, בטח בעיירה כמו ירוחם, זה לשאת על הלב שלך את התפילות והביקורות והקולות והבכי והנהי והיומרות והחלומות, ואת כולם יחד, לדעת שלכולם יש מקום. ואם כולם צריך לעשות דרך, זה הרעיון. לא תמיד זה פשוט, לא תמיד זה קל. לי באופן אישי הרבה יותר נחמד להתעסק בעתיד ובעשור הקרוב, ולדחוף ובאמת לברוא עולמות. אבל אני לאט לאט מבינה שהתושבים שלי לא בטוח רואים את מה שאני רואה. ועד אז אני צריכה להיות גם בפרטים הקטנים ואחרים שמעסיקים אותם.
וקשובה אליהם, כן. אז איך בעצם את ממפה אולי את מנועי ההצלחה והחסמים של העיר מתוך מה שאת אומרת? מה שאת מזהה?
אני חושבת שירוחם היום הפכה להיות מוקד השקעה אטרקטיבי. גם ליזמים עסקיים, ואנחנו רואים את מגמות ההגירה עליה, הצמיחה הדמוגרפית שלה, 3.5% ו-4% בשנה, זה לא מובן מאליו, והעובדה שבני המקום נשארים ומצטרפים אליהם, צעירים מבחוץ, היא בעיניי הביטוי הכי מדויק לזה שמשהו טוב קורה, כי זוגות צעירים לא יבואו למקום שרמת החינוך אינה גבוהה מספיק, ושאין חיי קהילה, ושהעיר לא מטופחת, והצמיחה הזאת, זה אולי נתון אחד שמספר סיפור שלהם, אני גם מאוד גאה שעלינו באשכול החברתי-כלכלי, אנחנו משלמים אולי עכשיו יותר מס, ופחות מקבלים מענקי איזון, אבל זה סיפור, זה סיפור שצריך להקשיב לו, ולהתבונן באיכויות שהוא מביא, ובהזדמנויות שהוא יוצר, האתגרים, בסופו של דבר אנחנו עדיין עם 30% שמטופלים ומוכרים לשירותי הרווחה. אנחנו עדיין נמצאים עם 22% אבטלה, והסיפור של עניים עובדים הוא סיפור שמאוד מאוד מאוד קרוב לליבי. כי בסופו של דבר, אם אתה רוצה לעבוד, אתה כנראה תמצא. השאלה, מה? ואני אומרת, אני לא יכולה להיות זו שקם בבוקר בתשוקה, ובמלאות, ובחדוות עשייה. זו צריכה להיות מנת חלקם של כל אחד מהתושבים שלי. ולכן, באמת ובתמים, כל מה שאני עושה מבוקר ועד ליל, זה לייצר תעסוקה איכותית. לא רק במובן של עוד מפעל, או עוד חממה טכנולוגית, או עוד תשתיות לסטארט-אפ, אלא גם לדאוג שמי שעכשיו מסיים את מערכת החינוך, בוחר ללמוד הנדסות, או ללכת להיות הנדסאי, ומי שנמצא בתוך מערכת החינוך, מבין שהוא צריך להגיע עם רף מיומנויות, מאוד 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 מדויק, בדרך לכלכלה אחרת, חדשה, טכנולוגית.
איך את עושה את זה? ככה תני לנו איזה דוגמה לאיך.
אני יכולה לספר לכם שלפני יומיים, בשעה 11:30 בלילה, קיבלתי טלפון מסמנכ"ל משרד הבריאות, סמנכ"לית משרד הבריאות. וככה ליבי פעם בחוסקה. תהיתי מה קרה, אז אם את תראי, יצאנו מהקבינט, מנכ״ל משרד הבריאות רוצה לדבר איתך על מפעל החיסונים, ואני מעלה חיוך מאוזן לאוזן, ובלי להתבייש גם מעלה את נשיא המפעל שנמצא אצלנו, הוא, לא, הוא כבר ישן, ואני לא מאפשרת לו בכלל להגיב, ואני מבינה איך כותרת אחת בעיתון, שמנהל בית הספר שלי זיהה, ואני פשוט הפכתי אותה לתוכנית עבודה, אולי בקרוב תהפוך להיות הזדמנות למאות עובדים, וגם למדינת ישראל, צריך להגיד, במסגרת של מפעל חיסונים ראשון בישראל שיקום. מבחינתי זה תהיה, במילים שלי, סייעת הדשמיה, מאוד מאוד גדולה, אבל גם שיעור במנהיגות, כי זה לא, היא לא הייתה מרימה לי את הטלפון אם לא הייתי עוברת בכל משרד ממשלתי כמה פעמים, ולא ויתרתי לאף אחד גם שזרקו אותי מכל המדרגות, ולא ויתרתי לנשיא החברה האמריקאית שכבר אמר לי, טוב, עזבי אותי, זה לא יקרה. וניהלתי בעצמי מסעים ומתן עם כל מיני חברות אחרות, ועקפתי בדריכות אחרי כל כותרת בעיתונות הכלכלית, וגרמתי לכולם להבין במשך שנה ויותר, שמפעל החיסונים הראשון של מדינת ישראל יקום בירוחם. ובסוף זה חלחל, המבחן הגדול עוד לפנינו, אבל הטלפון הזה לפני יומיים, באמת באמת לימד אותי שיעור גדול.
באמת אנחנו ככה מתקדמות פה
מרימה לנו להנחתה.
בדיוק, לנושא הקורונה. אז ככה נשמח לדעת איפה זה פגש אותך אי שם בשלהי מרץ הקודם, ואם את ככה איפה זה פגש אותך בדרך המקצועית כזה בעשייה שעשית בעיר, וגם באמת את אולי קצת כשהתגלו המקרים הראשונים של חולי קורונה בירוחם, איך
אז האמת זה קטע סוריאליסטי, אני הייתי בדרכי לכנס של ידיעות אחרונות באילת, בשדה דוב, זה היה שדה דוב? לא, זה היה בטרמינל אחד של בן גוריון, אני פתאום קולטת שמשהו קורה, אני אפילו לא יודעת על סמך מה, מעלה את כולם לוועידה, אומרת לאפרת הצוערת המדהימה שלנו, שלום אפרת, את רכזת הברית של ירוחם מעכשיו, תתחדשי. היא לא מבינה מאיפה זה נופל אליה, בשנייה היא מקימה חמל.
אין על הצוערים האלה.
ואני חייבת לומר, שהיא אמנם בחופשת לידה, והצוער המדהים האחר, שי, החליף אותה, אבל כל סיפור ההצלחה של הקורונה בירוחם קשור בהם. בסופו של דבר הקמנו תשתית לפני שכולם בכלל חשבו או הבינו שיש בה צורך, בעודנו כאן אני רואה על הצג את, את העובדת הסוציאלית ש, שמנהלת את מערך החקירות מחייגת, בטח יש לנו התפתחויות. אני גאה, גאה שילדי רוחם כמעט ולא הפסידו יום אחד לפני הסגרים שהיו, שאנחנו ירוקים, שאנחנו מאוחדים, שנתנו פתרונות לקהילה החרדית שלנו, מתוך באמת באמת תחושה ש... שצריך להקשיב לצרכים הייחודיים שלהם, ורמת התחלואה שם הייתה מאוד מאוד גבוהה, וקהילה חרדית ליטאית ש... שנמצאת מה שנקרא בהנהגה רוחנית של הרב קניבסקי, ולא הייתי מוכנה שאף אחד יאמר עליהם שהם לא מקפידים על ההנחיות. ההפך, הרגשתי ש... שנכון, היו דברים שצריך היה לדבר עליהם, אבל הם החמירו עליהם, ועשו את זה ככה מתוך הישמעות למדינה ולהנהגה המקומית.
כשאת מסתכלת על, על התקופה הזאת, את יכולה להכניס אותנו למה קורונה לימדה אותך על ירוחם?
וואו, שזאת עיירה שיש בה ערבות הדדית מופלאה. יש לנו לא מעט עבדות, כמעט 8, וכמות הכספים שנאספו עבור כל אחת מהמשפחות, בעיקר עבור הצעירים, שהשאירו יתומים רבים, נאספו הרבה מאוד כספים. אני יכולה לומר שאני צמחתי, שאני גדלתי, וגם אנשי הצוות שלנו, כי הפכנו להיות מנהיגים שהם הרבה יותר רלוונטיים לצרכים משתנים של הציבור. נבחרתי בזכות חרדים, אבל לעולם עד הקורונה לא הייתי ראש העיר שלהם. פתאום בין לילה הייתי צריכה לפתח עבורם כל כך הרבה פתרונות, כל כך הרבה מענים. ואני זוכרת רגע אחד שצריך חרדי בערב סוכות חוזר הביתה, מצטלם לאיזו כתבה שעשו בתאגיד השידור, בתוך קופת החולים, עושה בדיקת קורונה, ואומר, כל הדרך לכאן, וכל פעם שעליתי לאוטובוס, הסתכלו עליי כאילו אני חייזר, אני מגיע לפה ואני מרגיש שאוהבים אותי, כולם. ולא הייתי צריכה יותר מאשר המשפט הזה.
בית.
ממש בית. ממש.
אז באמת, ככה טל, מי השותפים שלך, ועדיין השותפים שלך לניהול המשבר? מי הפרלמנט שלך?
אז אפרת ושי שמובילים את, את הבריאות, יש לנו שתי עובדות סוציאליות מדהימות, שלקחו על עצמן את מערך החקירות, והבידודים שמופעל על ידי סטודנטים. יש לנו פרויקטור שהכנסנו בעיקר עוסק בהסברה, בניהול מבצע חיסונים וכולי, הקשר עם הקופות. צוות שמאפשר להעיר להמשיך לעבוד מצד אחד, ועדיין באמת להיות מסור למשימה הזאת שנקראת קטיעת שרשראות הדבקה.
ואולי שותף אסטרטגי מחשבתית, זה גם יש לך עוד איזה אנשים קצת חיצוניים, אפילו מחוץ לאורם שהם...
אני מתבוננת במודלים שקורים בערים אחרות. מאוד עניין אותי לראות מה קרה בקירת 8, איך הם באמת הגיעו ל-100%. אנחנו היינו 90, 91 אחוזים, אבל עניין אותי לראות האם הם נקטו ככה באיזשהו מודל אחר, תמיד בעד ללמוד. מנסה כל יום להתמודד עם האתגר של נשים צעירות שמסרבות להתחסן. קווה שהפורים ואלבומי התחפושות יעזרו לנו לפרוץ אותו קצת.
כשאנחנו מסתכלות, אנחנו כולנו חכמים כזה בדיעבד, ומסתכלים על השנה הזאת ברטרוספקט. איזה לקחים או ככה מחשבות על התמודדות עם המשבר הזה, אולי באיזה גלגול אחר, איזה לקחים היית לוקחת מהקורונה הזאת?
אחד, שזה סיפור של אמון, של חוסן, של תקווה, ובלעדי תשתיות אמון שנבנו עוד קודם, אי אפשר היה להשיג את ההישגים שהשגנו. הדבר השני שאנחנו באמת צריכים לקיים מלאכת מחשבת של להבין איך בונים חוסן של קהילה. וחוסן של קהילה נבנה מחוסן של הפרטים בתוכה. וזו סוגיה שמאוד מאוד מאוד עניינה אותי. למדתי איך הקשר הישיר שלי עם התושבים, באמצעות הלייבים, באמצעות הזמינות שלי אליהם, בונה את החוסן הזה. היו רגעים שיתפתי פחות, כי ראיתי שסף החרדה הוא גדול מדי, אבל בעיקר השתמשתי בתקווה. כך עשיתי את קמפיין החיסונים, כך פעלתי כאסטרטגיה בכל דבר שאני עושה בלייצר את תמונת העתיד, כי זה מה שבסוף נותן לנו כוח. אני מרגישה שהעובדה שלא תשתשתי מסרים, שהייתי מאוד מאוד קפדנית, וסיפרתי לתושבים כששלחתי ניידות לחוף, וכעסתי על ההורים שלא לקחו אחריות על הילדים שלהם, ולצד זה הייתי מאוד מאוד זמינה ורגישה לתת מענים לצרכים שונים בתוך המשבר הזה. אז גדלתי בתור מנהיגה, מנהיגה של פרטים, מנהיגה שמבינה למה חשוב לתחזק ולפתח תשתיות אמון, ולהיות מעורבת ביצירת חוסן, אבל כזו שזוכרת שבסוף התפקיד שלי בעולם זה להחזיק את התקווה.
אני לוקחת את המשפט הזה, משפט נורא יפה. ככה, כשאת מסתכלת על המשבר הזה, ואולי גם שנייה בקונטקסט של מתח בין שלטון מקומי למרכזי, איך הרגשת ככה לאורך השנה הזאת, אל מול המתח הזה?
אני חושבת שקרנן של הרשויות המקומיות עלה בצורה משמעותית.
לחלוטין.
העובדה שאנחנו לא חיכינו שהסמכויות תינתנה לנו, אלא באמת ובתמים ניהלנו את המשבר הזה כמי שלוקח אחריות על 100% מהתוצאות, גרם לשנה הזאת להיות שנתן של, ראשי הערים. הלוואי, ואני כבר היום מטמיעה תהליך אחר לגמרי באופן שבו אני מתבוננת על מערכת החינוך שלי, ומעוניינת ולוקחת אחריות מלאה פדגוגית, ולא רק אדמיניסטרטורית או תפעולית כזו או אחרת, אלא באמת בפרטים הכי קטנים שעוקפים אחרי צמצום הפערים ומיומניות המאה ה-21, הרבה מאוד מהתובנות האלה התגבשו אצלי בקורונה.
אני שנייה, כאילו, יש לי באמת שאלה על זה, כי בסוף אנחנו, נכון שאנחנו לא אדמיניסטרטורים פר אקסלנס, אבל אנחנו גם, כאילו, אנחנו לא אנשי מקצוע בהכל, אז איך אנחנו יודעים לקבל החלטה נניח פדגוגית נכונה ובריאותית נכונה בסיטואציות כאלה?
קודם כל אתה מביא את אנשי המקצוע הכי טובים לתוך המערכת, על זה אין פשרות, הכי טובים, לא משנה איפה הם גרים, איפה הם נולדו, הכי טובים יובילו את המערכות שאני אמונה עליהן. אתה מתייעץ, אבל בסוף יש לך אינטואיציה. ולפעמים אני מביטה לאחור ואמרת לעצמי, מה גרם לי להזזל, להחליט, לסגור את בית הכנסת הזה? מאיפה היה לי האומץ? וכשאתה רואה את התוצאות, אתה אומר לעצמך, וואו, תקשיבי לבטן שלך, היא אומרת לך מה את צריכה לעשות.
היא אומרת נכון, כן.
את גם באמת דיברת על, החלקים שבהם החלטת לשתף יותר ולשתף פחות, כי ראית שסף החרדה גבוה, ובאמת, אנחנו ככה מתעסקים הרבה בשאלת השיתוף. אני באה מעולם של תכנון ערים, אז חושים שיתוף ציבור נכון, כי באמת לא תמיד כולם יכולים להכיל את כל המידע.
יש איזו פריבילגיה כשאתה מוביל קהילה קטנה, שאתה מחובר אליה בנימי לבך. והרשתות החברתיות מאוד עוזרות לך, כי אתה מצליח להבין בין השורות את מדד הדופק. אבל גם מספיק שעברת בשביל, בדרך למועצה, או בדרך הביתה, ופגשת, ושמעת, ואתה למד מזה, קצת על הרוח, והכוחות, ואתה מרגיש את זה. אני אדם שמקבל החלטות מבוססות רגש, לפעמים לטוב, לפעמים לרע, אבל אני מרגישה את זה בכל גופי. בן אדם מאוד רציונליסט, ואני מרגישה שאולי הערך המוסף שלי בהחלטות הנכונות שאני מקבלת, לא כולן נכונות, אבל באלו שכן, זה כי הייתי מאוד מחוברת לרכשי הלב של הציבור.
עוד משהו גם בכיוון הזה, זה לגבי השאלה של, של בעצם אמרת, אנחנו ככה לקחנו את ההובלה, השלטון המקומי, איך את רואה את, את המורכבות, או שאם יש בכלל מול השלטון המרכזי, זאת אומרת, עכשיו ראשי ערים מחליטים ללכת צעד קדימה לפני המדינה.
בגלל שזו מגפה, אז אף אחד לא הטיל עלינו סנקציות, ההפך. אבל כפי שאמרתי קודם, אני מקווה שזאת תהיה המציאות גם ביום שאחרי. אין ספק שחוכמת המקום גדולה מכל יכולת משילות. והתפקיד שלנו זה להגיד למדינה, תהיו הרגולטור. תמדדו אותנו ביעדים והמדדים הקשיחים ביותר. תנו לנו את משאבי הפיקוח והניהול שלכם, שנוכל לעשות איתם יותר. ואם לא נעמוד ביעדים, אז אל תתקצבו אותנו. אני מבינה את האתגר של המדינה בלשחרר, אבל זאת חובת המציאות, כי זה פוגע באיכות השירותים הציבוריים. אי אפשר לנהל את ירוחם, ולא את חצור הגלילית, ולא את בית שאן, ולא את קירת שמונה מירושלים.
טוב, איזה כיף, איזה כיף.
אנחנו
לקראת סיום.
וככה, בא לי לשאול אותך שנייה ברמה הכי אישית. איזה חלום יש לך, או ככה, איך את רואה קדימה את הדברים, שנייה לעצמך, האם הכיסא של ראש העיר, מה שאת מתכננת קדימה, או שאת רוצה לפנות לכיוונים אחרים, זה אחד. וגם קצת טיפים אלינו. כמשרתי ציבור שתכף נכנסים, כבר נמצאים ותכף נכנסים למערכת הזאת. מה הטיפים שלך אלינו?
אז החלום לעשות באמת עוד 8 שנים טובות בירוחם. ככל שגברו ההצעות להתמודד בבחירות האלה, ולשלפניהן ושלפניהן, הבנתי כמה אני אוהבת את מה שאני עושה. ולא הייתי מוכנה להחליף את זה גם בעבור הבטחות מאוד 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 משמעותיות. אני רוצה, כשיהיה גדולה, לעשות משהו משמעותי למען המדינה. באמת אוהבת את זה. אבל אני צריכה להוכיח ולגדול ולעשות לביתי. אז נשארה לי עוד חצי קדנציה, ואני רוצה להיבחר לאחת נוספת ולהשלים, כי התהליכים לוקחים זמן. ולמרות שאני כבר אהיה קדנציה רביעית, זה אומר 18 שנה, ואנחנו דור ה-Y, ואנחנו אוהבים לקפוץ. אבל באמת תחושת המשמעות היא גדולה, ואתן תופסות אותי בימים קשים, שאני שק חוותה פוליטי, שנוגע במקומות הכי אישיים, והשכל שלך לא באמת תופס, איך יכול להיות שעם כל ההצלחות וההערכה הגדולה שאתה זוכה לה, מבית ומחוץ, אתה הופך להיות כלי ניגוח ורדיפה אישית. אבל זו הדמוקרטיה, ובלעדיה, לא הייתי יכולה לקבל כל כך הרבה החלטות, בכל כך הרבה נושאים, כל בוקר מחדש. אז זה החלום, להיות אדם משפיע במדינה האהובה שלנו.
ומה עם הטיול למרוקו? גם
זה כבר קורה
בדיוק. אני גם רוצה, אפשר לבוא?
כן, כשחיכיתי לכן, אז כבר התחלתי לתכן את הפסח, אני מקווה שזה תוכנית שתצא לפועל.
אז ככה איזשהו טיפ אלינו, טל?
תבואו עם תשוקה. תבחרו את המקום ואת הנושא שאתם רוצים להטביע בו את חותמכם. ותבואו בעיניים בוערות, שאף אחד לא יקצץ לכם את הכנפיים.
רעב.
אתם הכי מוכשרים שיש. ואתם עושים מהפכה בשלטון המקומי. ואני כל הזמן מסתכלת ימין ושמאל ואומרת, מה היינו עושים בלי הצוערים? הדברים הכי ברי קיימה, שבונים תשתית, ושיוצרים תרבות ארגונית אחרת, ושמעלים את האפקטיביות שלנו, קורים בזכות צוערים צעירים, מהממים שרק יצאו את שערי האוניברסיטה, אבל באו עם אנדרנלין ענק, והם יודעים ובטוחים ומאמינים שהם יכולים לשנות. אז כל מי שלא מוצא תקן ורוצה, נא לפנות למושי, שיגדיל לי את ההקצאה.
יאללה, אני בא. אני בא, אני בא.
קדימה.
ברור.
טוב, אז תודה רבה. היה ממש מרתק. אני חושבת שלמדנו המון, קודם כל, על על צורת המנהיגות, ועל על הקשיבות גם לאזרח וגם לעצמך, בתקופה כל כך מסובכת הזאת, ושזה בעצם המפתח לכל. אני חושבת שהאתגר המהותי הוא להקשיב קודם כל גם לעצמך, ולהישאר נכונה לסרגל הערכים שלך עוד באמת מימי סבתא רבא, וגם להקשיב לקולות מהשטח. אז תודה רבה רבה רבה, טל.
ואת מעוררת השראה, באמת.
מאוד מאוד. תודה לך.
גם אתן, תודה רבה.
איך עושים את זה נכון. תודה.